ברוכים הבאים לעשבים שוטים. פודקאסט ובלוג על פוליטיקה, סמים ומה שביניהם. שם הפרק, חלומות חשיש באקספרס למרקש. תאריך, 11 ליולי 2021. כותב ומגיש, דוקטור בן ציון טלפוס. הדרך היחידה לבאר את גידולי הקנאביס במרוקו היא לשכנע את האירופאים לעשן גזרים. במילים אלו, נחתם דוח שחיבר צוות בדיקה מיוחד שהקים האיחוד האירופאי, שבחן ב-2010 האם המאמצים להחליף את תעשיית הקנאביס הלא חוקית במרוקו בגידולים אלטרנטיביים הניבו איזה שהם הצלחות. מילות הסיכום של הדוח די מסכמות את הסיפור של הפרק הזה. סיפור על מרוקו ויחסי הארוכים והמורכבים עם קנאביס. סיפור שהוא הרבה יותר מרק סיפור על קצת חשיש. הפרק הזה מתחיל ברעיון שקיימתי איפשהו במרץ האחרון לתוכנית הרדיו חיות כיס, שם דיברתי על הצעת חוק שעלתה בפרלמנט המרוקני, ושנועדה להסדיר במרוקו תעשיית קנאביס חוקית לשוק הרפואי. איכשהו, כהרגלי בקודש, סטיתי מהנושא המקורי וגלשתי לדבר על מצב תעשיית הקנאביס בקנדה, נושא שמצדיק פרק שלהם בפני עצמו, שאני מקווה גם שיגיע מתישהו, אבל בפועל הסיפור של החשיש במרוקו התפספס. אז הנה הפרק הזה הוא תיקון. נתחיל עם הצעת החוק שעלתה בפרלמנט המרוקני בתחילת השנה ודי גורמת מאז כאב ראש לממשלה המרוקנית. הצעת החוק מבקשת להפוך את חקלאות הקנאביס הלא חוקית במרוקו לתעשייה לגיטימית, שבה יוקמו קולקטיבים של חקלאים מרוקנים שימחרו את הקנאביס החוקי שלהם לחברות קנאביס עולמיות בתיווך של סוכנות קנאביס לאומית. לא מדובר על לגליזציה של קנאביס במרוקו, מאחר והחוק לא נועד לאפשר גידול או צריכה של קנאביס לפנאי. השימוש והגידול הלא מסחרי רפואי עדיין יהיו לא חוקיים. ולמרות זאת, רבים במרוקו תולים תקוות שהצעת החוק והתעשייה שתצמח עקב כך תביא למדינה פריחה כלכלית. ציפיות שלטעמי הן די מנותקות מהמציאות, אבל עוד נגיע לכך. הרעיון עליו בנויה הצעת החוק המרוקנית מזכירה מודל שכבר קיים בעולם הקפה, בו חקלאים במדינות עניות וחברות מסחריות מערביות מקיימים הסדר של חקלאות ברת קיימה, שבה החקלאים מגדלים את הקפה במחירים ועלות שמאפשרת להם מחיה הוגנת. לכאורה רעיון יפה, רק שיש הבדל עצום בין שוק הקפה העולמי לשוק הקנאביס העולמי. יש הבדלים בצריכה, בנפח המסחר ובמבנה שרשרת הערך של התעשייה. לכן לדעתי, התועלת הכלכלית שתמונה בהצעת החוק מוטלת בספק מראש. אבל מנגד, הפוטנציאל שלה לתרום לשיפור חברתי-פוליטי במרוקו הוא גבוה בהרבה. הסיפור של הצעת החוק הנוכחית להסדרת תעשיית קנאביס במרוקו הוא לא סיפור חדש. זו לא ההצעה הראשונה בנושא שעולה בפרלמנט המרוקני, וזה בראש ובראשונה סיפור על הניסיונות המתמשכים של החקלאים המרוקנים, בעיקר אלו בני מחוז הריף או הקיף בהגייה נכונה יותר, להחזיר לעצמם את מה שהם רואים בו זכות היסטורית שנגזלה מהם. עבורם, הצעת החוק, אם תעבור, תהיה סך הכל הכרה ומימוש של הבטחה היסטורית שניתנה להם לפני עידנים על ידי השלטונות. אבל נדבר על זה בעוד רגע. בואו קודם נקפוץ לרגע ל-60s ולילדי הפרחים. אקספרס למרקש. ב-1966, גרם נש, אז חבר בלהקה הבריטית, האוליז, הוקסם מתרבות הנגד ויצא לחופשה קצרה במרוקו. אז, אחת מנקודות האופביט של נתיב האיפים, השם שניתן לשרשרת מקומות שהיו המאסט של תרמילאים צעירים שנדדו ממערב אירופה עד המזרח הרחוק. הצעירים הללו באו מכיכר פיקדילי בלונדון, מתעלות אמסטרדם ומרחובות פריז, ונעו יבשתית דרך איסטנבול, קבול וקטמנדו עד להודו וחופי תאילנד. אך בעוד רוב התרמילאים, ההיפים, נעו מזרחה, אחרים גם פנו דרומה, אל מעבר לים התיכון, שם חיכתה להם מרוקו של שנות ה-50 וה-60. בהשראת סיפורים ששמע על המוזה לכתיבה שנוחתת על משוררים במרוקו, לקח גרם נעש חופשה מהאוליז ויצא מלונדון עם אשתו לטיול במרוקו. הטיול כלל נסיעה ברכבת מקזבלנקה למרקש. נעש קנה כרטיס למחלקה הראשונה, אבל מהר מאוד מצא אותה מעונבת, פורמלית ובעיקר משעממת. אז הוא קם והלך לשוטט במחלקת הנושאים השלישית. שם הוא פגש את מרוקו האמיתית על שלל גווני העזים. בהשראת מסע הרכבת למרקש במחלקה השלישית, כתב נעש את אקספרס למרקש. תיעוד פופי פסיכדלי, קליל ואופטימי של תמונה צבעונית ותוססת, המתארת את החיים ברכבת המרוקאית המטלטלת. תמונה עתירת צבעים של אנשים מבשלים, של ריחות וקולות וקרונות עמוסים בחיות משק. כולם על רקע צבעי שמיים בוהקים בארגמן וצהוב של שקיעה, החודרים מחלונות הרכבת המקרטעת. כל אלו נתנו לנש השראה ליצירה, אבל כשיחזור מהמסע וינגן שוב עם האוליז, ייתקל נש בקרירות בריטית מצד חבריו, שלא ממש התחברו לחוויה החוץ-בורגנית שלו ולהתנסויות במריחואנה ו-LSD. כנראה זה מה שמסביר מדוע הניסיון שלו להקליט עם המתשיר לא ממש צלח. יעברו עוד 3 שנים עד שנש יעבור לארצות הברית ויקליט מחדש את אקספרס למרקש, הפעם עם הרכב חדש. יחד עם דייוויד קרוסבי וסטפן סטילס, יחבר את מה שיהפוך לאחד השירים המבשרים של הפופ הפסיכדילי. כשיר עמוס וייב חיובי ואווירה אופטימית וזורמת, אקספרס למרקש הוא תיאור די אידילי להרפתקה המרוקנית של נש. אולי אידילי מדי. אקספרס למרקש הוא אולי חלק הכרחי ברשימת שירי שנות ה-60 ורקע אידילי לאווירת תרבות הנגד של ה-60s. אבל בעוד רכבת ההיפים המשיכה הלאה למחוזות אחרים, מרוקו ומגדלי הקנאביס שלה נותרו עם הצרות שלהם. מחכים ומקווים לתקווה וישועה. את המצב החברתי והפוליטי שלהם מתאר כנראה טוב יותר הצד השני של אלבום הסינגל עליו יצא לאור אקספרס למרקש, שכן בצד השני נמצא השיר Helplessly Hoping. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. זכותם ההיסטורית של בני עקיף. מרוקו ההיפית והשמחה של נאש ויוצרים אחרים כגון קרואק והנדריקס הייתה אולי אפופה אננס גלגל משקר בשנות ה-60 וה-70. אבל אז היא גם כבר הייתה רוויה במתח פוליטי וחברתי על רקע ההפליה וההדרה של בני הריף, שהמאבק על הזכות לגדל קנאביס היה חלק מכך. למעשה, המחלוקת של חקלאי מחוז הריף עם ממשלת מרוקו סביב הזכות לגדל קנאביס, אותה המחלוקת שהצעת החוק הנוכחית באה לפתור, לא נולדה אפילו בשנות ה-60. זו מחלוקת חברתית שהולכת למעלה מ-100 שנים אחורה. בבסיס המחלוקת, טענה של החקלאים ותושבי המחוז שיש להם זכויות היסטוריות לגידול קנאביס. זכויות שהוענקו להם על ידי השלטונות הקולוניאליים של ספרד וצרפת, ואחר כך כהבטחה מילולית שניתנה מהמלך מוחמד ה-5 עם קבלת העצמאות של מרוקו ב-1956. לחקלאים בני הריף יש סיבות טובות ללוותר על הטענה הזאת. קנאביס, כגידול ומוצר צריכה, הוא חלק מההיסטוריה החברתית-תרבותית של מרוקו עוד מהמאה ה-15, ויש שאף טוענים מהמאה ה-7. לפי היסטוריונים, עד למאה ה-20 קנאביס גודל כתוצרת חוקית שהשלטונות אף גבו מיסים על גידול ומסחר בה. אז למה לא כעת? למעשה, בשלהי המאה ה-19, מרוקו סיפקה 90% מצריכת שוק הקנאביס הצרפתי, שהיה אז עדיין חוקי ונועד בעיקר לצרכים רפואיים. רק ב-1890 החלו הגבלות על גידול קנאביס במרוקו, כשהסולטן מולי חסן הגביל את גידול הקנאביס במדינה והשאיר אותו כזכות ל5 שבטים כפריים באזור הריף שבצפון מזרח המדינה. ב-1917, שלטון הפרוטקטורט הקולוניאלי הספרדי בצפון מרוקו אף הסדיר את סחר הקנאביס דרך גוף שכונה הרשות המרוקנית לכיף וטבק, ובצרפתית קלוקלת רג'ה מרוקנה דסקיף אית טבק, סלחו על הצרפתית הקלוקלת שלי. וכן, כיף הוא שם מקובל לקנאביס, או חשיש למי שלא ידע. אם תרצו, מדובר היה בפועל בחברה רב-לאומית שישבה בטנג'יר ושלטה במונופול סחר הקנאביס במרוקו. השלטונות הקולוניאליים של מרוקו וצרפת אומנם הגבילו עוד יותר את אזורי גידול הקנאביס, בעיקר לאחר שחתמו על אמנת הסמים של חבר העמים ב-1925, אמנה שלראשונה הטילה פיקוח על סחר בקנאביס ותוצריו. אך אזור הריף נותר מוקד עיקרי של חקלאות קנאביס, שהפכה להתמחות מסורתית של החקלאים באזור, ובעיקר למקור מחיה מרכזי עבורם. הדברים הפכו מסובכים אף יותר כשמרוקו קיבלה עצמאות ב-1956. שכן מרגע שגידול קנאביס הפך מקור מחיה מרכזי עבור בני מחוז הריף, הוא השתלב בשלל נושאים שעמדו במחלוקת בין תושבי האזור והממשלה. האזור הפך למוקד מרידות וחוסר שקט חברתי, והזכות לגדל קנאביס הפכה לסמל נוסף של המאבק החברתי. כחלק מתהליך קבלת העצמאות, תחת שלטון המלך מוחמד ה-5, מרוקו הצטרפה לאמנות הסמים שהיו קיימות אז, והמלך הרחיב את האיסור על גידול קנאביס במרוקו גם לאזור הריף. אבל האיסור נעשה מהפה לחוץ ולא ממש נאכף. כשפרצה מרידה באזור הריף ב-1956, בין היתר על רקע מחאות על איסור גידול הקנאביס, התיר השלטון בקריצת עין את גידול הקנאביס כדרך לפעס את התושבים המקומיים. למעשה, במשך 3 השנים שלאחר מכן, קנתה הממשלה המרוקאית מחקלאי הריף את הקנאביס שלהם, הוא פשוט שרפה והשמידה אותו. לכאורה זה היה הסדר שכולם היו מרוצים ממנו. הממשלה הציגה מחויבות למאבק בסמים, והתושבים, הם קיבלו כסף, כך או כך. אבל זה לא החזיק מעמד זמן רב. הסדר הקנייה הממשלתי הסתיים לאחר 3 שנים. ב-1958 פרצה מרידה נוספת בחבל הריף, והפעם הדיכוי שלה, בידי אז נסיך הכתר חסן השני, היה אלים במיוחד, והביא להרג של כ-8,000 מתושבי האזור. לאחר דיכוי המרד, גם הופסק הסדר קניית הקנאביס, והוטל איסור גורף על גידולו באזור. מעתה, הפכה חקלאות הקנאביס בריף לתלויה בחסדי השלטון ובמדיניותו. מעלים עין כשרוצה שקט חברתי באזור, מקשיח יד ואוכף בנוקשות כשרצה להציג לעולם מראית עין של ציות לאמנות הבינלאומיות. וכך, החל משנות ה-60, בעוד נאש, הנדריקס וקרואק מעשנים קנאביס או חשיש איכותי בחופי טנג'יר או בשווקי מרקש, הפך גידול הקנאביס לסמל בולט של מחלוקת חברתית ופוליטית. מעתה נוצרה דינמיקה שבמחאות סביב הזכות של תושבי האזור לגדל קנאביס הפכו לצורת מרידה בשלטון המרכזי במרוקו ולסמן של יציבות השלטון וליכולתו למשול. מרידות גדולות נוספות סביב הנושא פרצו ב-1984 וב-1990 ודוקעו על ידי המלך חסן השני. ככל שהמחלוקת בנושא נמשכה, נוצרה זיקה הולכת וגוברת בין גידול וסחר בקנאביס לבין תנועת הבדלנות, וקנאביס הפך למוקד של מתח פוליטי. מאז אותן מרידות, הפתרון הפוליטי של הממשלה המרוקנית למצב היה המשך המדיניות הדואלית. להכיל את גידול הקנאביס בריף מבלי לאפשר לו להתפשט לשאר המדינה, ובמקביל, לייצר מראית עין של מאבק בגידול הקנאביס כלפי חוץ. הבעיה העיקרית במדיניות הדואלית זו היא שיצרה מציאות חברתית נפיצה ובעייתית, במיוחד עבור תושבי מחוז הריף, מציאות חברתית שהצעת החוק המדוברת באה לפתור. אז הבנו שהסוגיה טעונה היסטורית ונפיצה חברתית ופוליטית, והיא הרבה יותר מרק עניין כלכלי. היא עניין של ייצוג פוליטי. עכשיו, בואו נחזור לרגע לחקלאי הקנאביס של חבל הריף, וננסה להבין למה המהלך כל כך דרמטי עבורם. עבורם חשיבות החוק, יותר מהעניין הכלכלי שבו, היא בגלל הפוטנציאל שלו לפתור מצוקות חברתיות חוקיות. הערכות כיום הן שכנגד כ-48,000 חקלאים תושבי חבל הריף עומדים צווי מעצר בגין מעורבות בחקלאות הקנאביס הלא חוקית. מסיבה זו, הם לא יוצאים מהאזור ונשארים בסביבת הכפרים ולא מעיזים להתקרב לערים הגדולות. זאת מחשש שייצרו כמובן. המשמעות הפרקטית של המצב היא שהם מודרים בפועל משלל שירותים חברתיים, בדגש על שירותי בריאות וחינוך. הם לא מתקרבים לבתי חולים כדי לא להיעצר. הצעת החוק שנדונה כעת בפרלמנט המרוקני תאפשר את הסרת כתבי האישום והמעצר ותהיה למעשה סוג של חנינה שלטונית שתאפשר להם נגישות לשירותים חברתיים. התרומה החברתית ברורה אם כן. הסדרת חקלאות קנאביס תצמצם מתחים חברתיים, תקדם אינטגרציה חברתית של תושבי חבל הריף, תוריד מהשלטונות כאב ראש לא קטן ותאפשר לחקלאים לפעול באופן חוקי. גם ברמה הכלכלית יש עדיין תקווה שאם החוק יתקבל, יחול שיפור כלכלי לא מבוטל בחיי רבים, שכן לפי הערכות מסוימות, למעלה מ-760,000 איש תלויים למחייתם בתעשיית הקנאביס המרוקנית הלא חוקית, והערכות אחרות מצביעות על כ-140,000 חקלאי קנאביס מרוקנים בחבל הריף לבדו, שמפרנסים בעבודתם למעלה ממיליון איש. הסדרת תעשיית קנאביס חוקית תממש עבורם את מה שהם רואים בה, זכות היסטורית שנמנעה מהם. עבורם, הצעת החוק היא עשיית צדק לעוול חברתי והיסטורי מתמשך. لفلي حشيش سامعي غنانيكي لفلي حشيش سامعني غنانيكي بدك ياني عيش محبوبي أذاني طيرو ربيتو عريش سميتو نص التاني من عمري أخد أديش كل راح بسواني أصعب مشهد عينك تشهد حبك لف اللي حاشي سامعني غنانيكي بدك ياني عيش محبوبي أذاني طيرو ربيتو عريش سميتو نص التاني من عمري أخد أديش كله راح بسواني أصعب مشهد عينك تشهد حبك ما حدا تاني بونانزا ماروكايت من كانابيس؟ הרווח החברתי והפוליטי שהמהלך יביא למרוקו מהצעת החוק ברור. אבל האם יש פה גם רווח כלכלי? האם תעשיית קנאביס חוקי היא הבוננזה שתציל את הכלכלה המרוקאית? האם קנאביס הוא המרפא לכל תחלואי הכלכלה של מרוקו? התשובה הפשוטה שלי היא לא. כדי להבין למה לא, צריך להסתכל תחילה על השוק השחור. זה הלא חוקי במצבו הנוכחי. לא בגלל שהוא שיקוף של הפוטנציאל הכלכלי, אלא כי הוא דווקא הנגטיב שלו. רוב הדיווחים התקשורתיים בנושא שבישרו על הפוטנציאל הכלכלי הענק, עשו כרגיל לתותה טעות. הם השליחו היגיון ומציאות של שוק שחור למצב של שוק חוקי. בואו נתחיל רגע עם כמה נתונים על כלכלת הקנאביס הלא חוקית במרוקו. ה-EMCDDA, המרכז האירופאי לבקרת סמים והתמכרויות, מעריך את היקף הייצור השנתי של קנאביס לא חוקי במרוקו בכ-700 אלף טון. אלו שווים, לפי הערכות, במונחי מחיר סופי לצרכן בשוק השחור, כ-23 מיליארד דולר. לאן הולך כל הטוב הזה? לאירופה כמובן, ששוק הקנאביס הלא חוקי שלה מוערך על ידי המרכז האירופאי בכ-9.3 מיליארד דולר נכון לשנת 2019. אז, קנאביס לבדו היווה שני שליש מכלל שוק הסמים האירופאי. כאן כדאי לציין, חשיש כמעט שלא יוצר במרוקו עד שנות ה-60. עד אז גודל בה בעיקר קנאביס יבש, מה שמכונה תפרחת, שיועדה ברובה לשוק המקומי ולשאר צפון אפריקה. הופעת תרבות הנגד במערב ויבוא ידע לייצור חשיש מלבנון, הם שהפכו את החשיש המרוקני לתוצרת כה מבוקשת באירופה. אז תודה לגרם נאש, הנדריקס, קרואק ושאר החברים והסיבות, שהביאו לכך שמאז שנות ה-60 למרוקו יש יתרון משמעותי בתחום. יש לה גם ידע ייחודי בייצור של חומר חזק יותר מקנאביס רגיל, חומר שקל יותר לארוז ולשנע לוגיסטית עם חיי מדף ארוכים, וגם ובעיקר קרבה לשוק ענק חסר סובה, אירופה. כמה גדול הרעב האירופאי לחשיש ולקנאביס בפרט? ה-EMCDDA מעריך שבשנת הקורונה 2020 כ-1.8% מאוכלוסיית האיחוד בגילאים 15 עד 64 צרכו קנאביס על בסיס יומי או כמעט יומי, כש-61% מהם היו בני 35 ומטה. מרכז הבקרה האירופאי מעריך שכדי לספק את הרעב הזה נדרשים כ-1,200 טון קנאביס בשנה, ובשנת 2020, שנת פריחה בתחום, נתפסו 465 טון חשיש ו-148 טון תפרחת. רוצים עוד הוכחה עד כמה חשיש מבוקש וזמין באירופה? תסתכלו על תכולת ה-THC. בעוד מחיר החשיש ירד מאז 2009 לממוצע שנה בטווח שבין 7 ל-12 יורו לגרם, תכולת ה-THC דווקא עלתה, והיא עומדת כיום על ממוצע שנה בטווח שבין 20-28% THC. כלומר, בפשטות, האירופאים מקבלים כיום חשיש איכותי וחזק יותר מבעבר, אך במחיר זול יותר. מרכז הבקרה האירופאי מסביר את המצב הזה בכך שהחשיש המסורתי של חבל הריף הולך ומוחלף בזנים היברידיים חזקים יותר שמנבים תכולת THC גבוהה יותר בעבור פחות גידול. אז כן, אירופה היא השוק העיקרי לכל הטוב הזה, אבל הוא מגיע גם לכל העולם. מגיע למדינות שכנות בצפון אפריקה, ליבשת אמריקה ולשאר אפריקה והמזרח התיכון. האם מרוקו היא יצרנית הקנאביס הגדולה בעולם? לא, היא לא. היא כן יצרנית החשיש הגדולה בעולם. מרוקו עומדת בראש טבלת מדינות המקור לחשיש, לפני אפגניסטן, לבנון, הודו ומדינות אחרות. זה כמובן לא מונע מממשלת מרוקו לטעון אחרת. הממשלה המרוקנית מציגה את המאבק שלה בקנאביס כהצלחה, וטוענת שהצליחה לצמצם את היקף גידולי הקנאביס במרוקו. עכשיו, כאן נכנס העניין הקטן הזה של להאמין לממשלה המרוקנית ולנתונים שלה. אם אתם מאמינים לה, אז מדובר בסיפור הצלחה. אם בשנת 2003 העריכו שיש במרוקו כ-134 אלף הקטרים של שדות קנאביס, שהם כ-1,340,000 דונם, והערכות אחרות אף דיברו על 200 אלף הקטרים, כ-2 מיליון דונם, הרי שנכון לשנת 2015 טענה הממשלה המרוקנית שהמספר צנח לכ-47 אלף הקטרים בלבד, צניחה של 65%. אכן הישג מרשים. הבעיה עם המספרים הללו היא שהם לא מסתדרים כל כך עם המציאות, בעיקר זו שמשתקפת מהנתונים של תפיסת הברחות קנאביס וחשיש ממרוקו. אם תפיסת הברחות היא איזשהו מדד לחוזק תעשיית הקנאביס הלא חוקית, הרי שאלו מעידים על תעשייה שחורה חיה, בועטת וצומחת, ובעיקר מעידים שהתמונה שמציירת ממשלת מרוקו לא ממש נכונה. נתוני הברחות מראים שלמרות שהיקף שטחי גידול הקנאביס ירד דרמטית, לכאורה כאמור, היקף תפיסת ההברחות לאירופה לא פחת. מה מסביר את זה? הסבר אחד הוא כאמור השבחת זני קנאביס היברידים שמאפשר לייצר פי שלושה ושומרים פי חמישה תנובה חקלאית על אותו שטח עם תכולת THC גבוהה יותר. הסבר אפשרי אחר? הממשלה המרוקאית משקרת. אוקיי, התמונה ברורה. מרוקו היא מעצמת קנאביס בדגש על מעצמת חשיש שחלקו הגדול הולך לאירופה. איך זה קשור לפוטנציאל הכלכלי מהסדרת תעשיית קנאביס רפואי חוקית? זה קשור לתשובה הפשוטה. הקנאביס הרפואי של מרוקו לא מעניין את האירופאים. הם רוצים את החשיש המרוקאי. וחשיש, מה לעשות, הוא עדיין לא מוצר רפואי. היתרון התחרותי של מרוקו בעולם הקנאביס הוא בייצור חשיש, וחשיש הוא כאמור לא מוצר רפואי. וכן, תיאורטית החקלאים המרוקאים יכולים להפסיק לגדל קנאביס עבור החשיש של ארגוני הפשע, ולעבור לגדל לחברות הקנאביס הרפואי החוקיות. על פניו, יש להם מספר יתרונות מבטיחים. קרבה גיאוגרפית לשוק האירופאי, כוח אדם זול ומיומן, ומסורת חקלאית בתחום. אבל אלו יתרונות לייצור חקלאי בסיסי של תפרחת, אולי יתרונות לייצור חשיש. לא לייצור מוצרים שאמורים לעמוד ברגולציה אירופאית קפדנית של קנאביס רפואי. במציאות של תחרות חקלאית על מוצר פשוט ללא חסמי כניסה וללא מגבלות ייצור, היתרונות של חקלאות הקנאביס המסורתית של מרוקו מאבדים מערכם. חוץ מזה שלא נעים לומר, אבל אף חברת קנאביס רפואי או אחרת חוקית לא עומדת ומחכה לקנאביס המרוקאי. החברות הללו יושבות בעצמן על מלאים עצומים של קנאביס, ויש להן אופרציות גידול ענקיות שהן השקיעו בהם מאות מיליוני דולרים. רובן, בדגש על הקנדיות, עוברות כיום לגידולי חוץ ממוקנים, מה שמבטל את מעט היתרון שיש למרוקו בכוח אדם זול. די להביט בקנדה ולהבין מה זו מציאות של שוק מוצף בקנאביס זול. במציאות הזו, החלומות המרוקאים למכור הרבה קנאביס במחירים גבוהים נראים מנותקים מהמציאות. מנגד, אם יש משהו שמבטיח שתעשיית הקנאביס הלא חוקית, ובעיקר תעשיית החשיש המרוקאית, לא תיעלם, אלו בדיוק אותם יתרונות שציינתי קודם. ידע ומסורת של ייצור חשיש מעולה. וזה מה שהאירופאים רוצים תכלס. זה בדיוק הביקוש בשוק האירופאי שיגרום לחקלאים המרוקאים להמשיך ולגדל קנאביס עבור ארגוני הפשע שמבריחים אותו כחשיש. במציאות שבה חברת קנאביס עולמית תציע לחקלאי חבל הריף, במקרה הטוב, 10 דולר לקילו תפרחת קנאביס שעומד ברגולציה קפדנית, ומנגד, ארגון פשע יציע לו 100 דולר לקילו בלי דרישות רגולציה, ברור במה הרוב יבחר. במצב כזה, קשה לראות כיצד חקלאי הקנאביס במרוקו וכל מי שבשרשרת הייצור וההספקה, קם ועוזב את התחום לטובת גידול תפרחת לחברות הקנאביס הרפואי במחירים זעומים. או, כמו שאמרתי בפתיחה, הדרך היחידה לבאר את גידולי הקנאביס במרוקו היא לשכנע את אירופאים לעשן גזרים. בתקווה חסרת עונים. איפה עומדת בכלל הצעת החוק המרוקנית? ובכן, נכון לרגע זה היא תקועה בפרלמנט. היא הוקפאה בפועל לאחר שהתפרצה תרעומת מבית ומחוץ. התמיכה של מפלגת השלטון, מפלגת הצדק והקדמה בהצעת החוק, הפכה את ההצעה ליד תקיפה של יריבים פוליטיים, בעיקר מצד שמרנים אסלאמיסטיים. אבל גם יושב ראש מפלגת השלטון עצמה, ומי שהיה בעבר ראש ממשלה, עבדלילה בנקריאן, איים להתפטר אם הצעת החוק תעבור. במקביל, אלג'יריה השכנה יריבה התחילה לתקוף את מרוקו בהאשמות שהחוק הוא חלק ממהלך מרוקני שמטרתו להרע את היציבות האזורית באמצעות חסות מרוקנית לסוחרי סמים. על רקע כל אלו, טיוטת החוק שאומנם אושרה על ידי הממשלה והוצגה לפרלמנט, נמרחת כעת בדיונים אינסופיים בפרלמנט המרוקני, ויש שקושרים את עיכוב החקיקה לבחירות המתקרבות בספטמבר השנה. אז מה עכשיו? האם כמו כל ניסיונות חקיקה קודמים בעבר על היוזמים לוותר? הצעת החוק חסרת טעם? האם על מרוקו לזנוח את רעיון ההסדרה? התשובה היא לא, ממש לא. כבר ציינתי, התועלת העיקרית בהצעת החוק היא במתן פתרון למצוקות חברתיות יותר מאשר לאלו הכלכליות. בשורה התחתונה, אין פה קליה כסף שיפתור את הבעיות הכלכליות של מרוקו או את אלו של החקלאים העניים במחוז הריף או של כל מדינה אחרת לצורך העניין. אבל אולי כן יש פה מענה למצוקה חברתית ופוליטית ודרך לחבר מחדש את המסילות החברתיות הרעועות של האקספרס למרקש. סיבה נוספת להמשיך עם החקיקה, היא שגם אם שוק החשיש המרוקאי ימשיך להתקיים, וכפי שאמרתי, הוא בוודאות ימשיך להתקיים, להצעת החוק תועלת נוספת. היא תיתן כסות לגיטימית לפעילות מגדלי הקנאביס, ותיצור כסות חוקית למדיניות העלמת העין והקריצה שהממשלה המרוקאית קיימה לאורך העשורים האחרונים. ממשלת מרוקו תוכל לטעון בפני האירופאים, שהחקלאים סך הכל מגדלים קנאביס לתעשייה העולמית הרפואית החוקית, ושהם כממשלה עושים מאמצים שלא יזלוג קנאביס לתעשיית החשיש הלא חוקית. בפועל, כולם ידעו שזה מס שפתיים ושתעשיית הקנאביס הרפואי תהיה פסאדה חוקית לתעשיית החשיש הלא חוקית. ככה, רכבת החשיש למרקש, או יותר נכון לאירופה, תמשיך לדהור קדימה. והאירופאים? להם לא יהיה אכפת? ובכן, כרגיל, it's complicated, כלומר מורכב. המצב הרעוע של החקלאים באזור הריף היא גם בעיה של האיחוד האירופאי. אזור הריף, מוקי העוני וצפיפות האוכלוסין, חסר היציבות החברתית והפוליטית, פרט להיותו כאב ראש של הממשלה המרוקנית, הוא גם מקור המוצא של רבים מהמאגרים המרוקנים שמגיעים לאיחוד האירופאי. במציאות כזו, הצעת החוק ובעיקר מדיניות העלמת העין שהיא תאפשר, תפתור גם לממשלת מרוקו וגם לאיחוד האירופאי דילמה ישנה. האם להיאבק בחומרה נגד חקלאי הקנאביס בריף ולהסתכן בחוסר יציבות שיגביר את ההגירה, או להכיל את המצב ולהתמקד בסיכול הברחות, וכן, גם להעלים עין מהעובדה שתעשיית הקנאביס הרפואי תהיה כסות לתעשיית החשיש. זה קצת צבוע אולי, אבל צבוע זה מאוד אירופאי, ובמקרה הזה, הצבע האהוב על האירופאים הוא חום.
Verein. Frauen sind schön, der Käse finde ich fein. Aber blöd gleich auf, da im Treibhaus. Ein bisschen Shit brauchst, schicken wir nach Hause. Beatrix am Dancer, Heineken kein Dancer. Alles legal, da zumindest bis zur Grenze. Vielleicht müssen wir ein paar Zöllner gehen bis dahin. Aber hey, Herr Polizist, ihre Augen sind am Glänzen.
Wenn wir Frühling brühen, yes. Dann bring ich dir Haschisch aus Amsterdam.
Vertrüll deine Beine, als wenn du ein bisschen schwingst. Arme schwingst, von rechts nach links. Wissen du bist, bis der Schwung sitzt. Tulpan und Primali, ein Gross von Cimali. Blumiger Typ, bin ich schon immer gesehen. Sieg und Tanzen, da sind wir noch Kinder gewesen. Da ein Strauß Pflanzen, schwing deine Ranzen.
Wenn du Frühling blühst, dann bring ich dir Haschisch aus Amsterdam. Wenn du Frühling kommst,
jetzt tanzt Bali zusammen, ganz unbeschwingt und fröhlich. Ihr jungen Hamsterbabys, zum Sonnenaufgang, im Spiegel!
Wenn der Frühling blüht, dann bring ich dir Haschisch aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann bring ich dir Haschisch aus Amsterdam.
Was ist denn?
Wenn der Frühling blüht, dann bring ich dir Haschisch aus Amsterdam.
Hamster.
Geister dort.
Nie drauf sind der aufschreiben.